טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו מתחילים ללמוד היום 8 פרקים לרמב״ם. אולי כמה מילות פתיחה. אנחנו יודעים שיש בתורה, אם אפשר לומר, 3 מקצועות מרכזיים. המקצוע הראשון הוא המקצוע המטפל במחשבה, במחשבת האדם. המקצוע הזה נקרא מקצוע האמונות והדעות. מה שאנחנו קוראים פה במכון, לימוד אמונה, או בטעות קוראים לזה לימוד מחשבה. זה סוג אחד של מקצועות התורה, שהוא מקצוע שלם, שיש מה להעמיק בו ולהרחיב בו וכו'. המקצוע השני הוא המקצוע העוסק בבניין הנפש, תיקון מידות, מוסר, מה שקורה. גם המקצוע הזה הוא מקצוע שלם שיש להעמיק ולהרחיב בו. המקצוע השלישי הוא המקצוע העוסק בענייני הגוף, דהיינו בענייני הפעולות, המעשים, דהיינו בענייני המצוות. הוא המקצוע הנקרא לימוד הלכה. בזה עוסקת בעיקר תורה שבעל פה, ברובד ההלכתי שלה, מה שאנחנו קוראים משנה וגמרא, אף על פי שכמובן הגמרא היא בלולה גם מהמקצועות האחרים. מדוע ישנם 3 מקצועות בתורה? כי ישנם 3 רבדים באדם. יש רובד הנקרא מחשבה, שכל, יש רובד הנקרא נפש, מידות, יש רובד הנקרא גוף, מעשה. אמנם אלה 3 הרבדים הטבעיים שבאדם, ומעליהם וביסודם יש רובד יותר פנימי הנקרא נשמה, ועל כן התפקיד של האדם בעולם, אם אפשר לומר בכותרת מאוד כללית, זה לגלות את נשמתו דרך מחשבתו, לגלות את נשמתו דרך נפשו, ולגלות את נשמתו דרך גופו. המקצוע העוסק בלימוד חשיפת הנשמה דרך המחשבה, דרך השכל, נקרא אמונה. הלימוד העוסק בחשיפת הנשמה דרך הנפש נקרא מוסר. הלימוד העוסק בחשיפת הנשמה דרך הגוף נקרא הלכה. ועל כן, היות ואדם מורכב מארבעת הרבדים, העל-טבעי, נשמה, הטבעיים, שכל, נפש, גוף, ממילא הוא זקוק מאוד ללמוד את 3 התחומים האלה, כשרק כשהוא ייפגש עם 3 הרבדים האלה, ממילא אישיותו תופיע בצורה מלאה, מדויקת בעולם. ודאי שכל מקצוע יש לו את הייחודיות שלו, אבל ודאי גם שיש קשר בין כל המקצועות. לכן כשאנחנו עוסקים בתורה, אז עלינו לברר במה אנחנו עוסקים. האם אנחנו עוסקים בגילוי הנשמה דרך השכל, דרך הנפש או דרך הגוף, או אולי עוסקים בכולם? דוגמה פשוטה, האם ספר מסילת ישרים הוא ספר אמונה, הוא ספר מוסר או ספר הלכה? תשאל אדם צעיר ברעיונותיו ושכלו, כשהוא קורא את ספר מסילת ישרים, ויגיד לך, ספר מסילת ישרים הוא ספר הלכה. מדוע? כי אני יכול להוציא הדרכות מעשיות מהספר הזה. מידת הזהירות, מתי להיזהר, כמה להיזהר, איך להיזהר, הלכות פרקטיות. תשאל אדם קצת יותר בוגר במחשבתו, שהוא כבר לא קורא אלא מתחיל ללמוד, ויגיד לך, ספר מסילת ישרים הוא ספר מוסר, כי הוא עוסק בבירור המידות ובתיקונן. תשאל אדם יותר מעמיק, הוא יגיד לך, ספר מסילת ישרים הוא ספר אמונה. אז מי צודק? 3. כשאנחנו נכנסים ללמוד את ספר 8 פרקים לרמב״ם, מי לנו כרמב״ם שכלל את כל התורה כולה? אז אנחנו, תודה רבה, כשאנחנו ניגשים ללמוד את כתבי הרמב״ם, יש מי שאומר לך, תשמע, היות והרמב״ם היה אדם כללי מאוד, וכדאי לקרוא מאמרים שונים על הרמב״ם, מומלץ לקרוא את המאמר של הרב קוק בספר מאמרי הראייה על הרמב״ם. במשפט אחד, הרמב״ם היה אישיות יוצא דופן שהכלילה בקרבו את כל מקצועות התורה, ואפילו את מקצועות החול, כמו פילוסופיה, רפואה וכו'. הרמב״ם מצד אחד עסק בענייני האמונות והדעות, אז הרי היה ספר מורה הנבוכים. הרמב״ם עסק למשל בענייני המידות והמוסר, הרי היה ספר 8 פרקים, שהוא הקדמה למסכת אבות, שעוסקת כביכול בענייני מוסר. נבין עוד מעט את המילה כביכול. והרמב״ם כמובן עסק בענייני הלכה. הראיה, החיבור המרכזי של הרמב״ם, והוא משנה תורה, שכפי שהוא מסביר בהקדמה, מדוע הוא קרא לו משנה תורה? כי הוא שני לתורה. דהיינו, אם אדם רוצה לדעת מה יעשה האדם מישראל וחי, ילמד את ספרי אומר הרמב״ם, ולא יצטרך לתור בכל הסוגיות בגמרא, הספר שלי מסכם את הכל. כך אומר הרמב״ם. אם כן, הרמב״ם, לכאורה, לא לכאורה, הרמב״ם כולל בקרבו את שלושת הממדים האלה שבאדם ושבעולם, ולכאורה נראה לא פעם שכשאנחנו לומדים ספר שמונה פרקים לרמב״ם, אנחנו בעצם עוסקים בספר שמברר את הבירור הנפשי המידותי המוסרי שבאדם. אבל מה שאמרנו עכשיו זה לא כל כך פשוט. מדוע? כי ספר שמונה פרקים לרמב״ם, שנקרא שמונה פרקים כי יש בו שמונה פרקים, ששבעת הפרקים הראשונים נושא אחד, הפרק האחרון נושא בפני עצמו, בחירה חופשית וכו', הספר הזה הוא כמובן הקדמה. יש שלוש הקדמות מרכזיות של הרמב״ם, כפי שמופיעות פה, יש גם הקדמות אחרות. הקדמה לפרק חלק, הקדמה לפירוש המשנה, וההקדמה למסכת אבות. אם כן, ספר שמונה פרקים הוא בעצם ההקדמה של הרמב״ם למסכת אבות. וכאן אנחנו נכנסים לשאלה יותר יסודית, יותר מקורית. מה זה מסכת אבות? במה עוסקת מסכת אבות? אם נתחיל איזשהו כיוון של תשובה, למה מסכת אבות נקראת מסכת אבות? מה יש במסכת אבות שנתן לה את שמה? למה היא נקראת אבות בכלל? חשבנו על זה פעם בטח בחיים, נכון? אז למה מסכת אבות נקראת אבות? מה השורש של המילה אבות? מה השורש של המילה אבות? טוב, יש מחלוקת הרבן הבלשנים, האם יש שורשים שאינם מורכבים משלוש אותיות. נלך לפי הכיוון שכן. אם כן, השורש של המילה אבות או אבא הוא אב. המילה אב מורכבת משתי אותיות, א' ב', מאוד מעניין, נכון? המילה אב מוכרת בשתי אותיות, א' ב', בדקתי. כתוב, מה יעשה? כתוב א' ב', מה זה בא ללמד? שכל דבר שהוא אב הוא בעצם, אנחנו מתחברים לבין האמונה של אתמול קצת, בעצם הוא האחד שמופיע בשניים. דהיינו, העולם שלנו הוא עולם של שניות, מה שהרצוד הקרה עולם של זוגיות, של זוגות. העולם שלנו מורכב, כמו שלמד אותו מלכי צהריים, הוא עולם שמורכב מהמון פרטים, אין סוף פרטים, אין ספור או אין סוף פרטים. והתפקיד שלנו זה לגלות את המקור האחד של כל הפרטים. אם כן, העולם שלנו כפי שהוא משתקף אלינו הוא עולם של בית, עולם של שניים, אבל בשורשו יש לו מקור אחד לכל הפרטים. נגיד את זה אולי בצורה אחרת. חז"ל אומרים במדרש דבר תמוה מאוד, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, האות א' ציפתה שהיא תהיה האות הראשונה שאיתה הקדוש ברוך הוא יתחיל את התורה. מגיע לה, לא? היא א'. אבל עם מה הקדוש ברוך הוא התחיל? עם האות ב'. בראשית ברא אלוקים. באה בטענה האות א' לריבונו של עולם. אמרה לו, מה איתי? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, אותך אני שומר לאנוכי השם אלוקיך. עשרת הדיברות. מאוד מעניין. העולם שלנו, עולם הטבע, נברא בעשרה מאמרות, והתורה ניתנה בעשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמירה, ואנחנו מברכים שהכל נהיה בדברו, לא במאמרו. מה זה בין אמירה לדיבור? נעזוב כרגע, אולי נגיע את יותר מאוחר. בכל אופן, האות א' אמרה, מה איתי? אמר לקדוש ברוך הוא, תחכי לנוכח שם לוקחה. מסבירים המפרשים, העוסקים בצורת האותיות, ואנחנו לא לומדים פה קבלה, רק התחלה של משהו, שצורת האות מגלה על התוכן שלה, על המשמעות שלה. מה התכונה של האות ב'?
באופן מאוד כללי, מאוד ראשוני. אחת התכונות שלה, שהיא סגורה מכל הכיוונים, ופתוחה רק מכאן ולהבא. רק יש הבדל אחד בינה לבין האות כף. כרגע גם האות כף סגורה מכל הכיוונים. אלא, ההבדל ביניהן כמובן הוא הצ'ופצ'יק של הקומקום, של האות ב', שהוא, תכף נראה מה משמעותו. להבדיל מהאות ב', שהיא סגורה מכל הכיוונים, חוץ מכאן ולהבא, האות א' פתוחה מכל הכיוונים. נכון? בואו נצייר אותה נכון. פתוח מכל הכיוונים. דיינו, העולם שלנו הוא עולם של שניות. הוא עולם שיש בו הרבה פרטים. הוא עולם שאני לא יודע מה קדם לו. אני רק רואה מה הוא. ולכן, כביכול, התורה אומרת לי, אל תתעסק עם מה שהיה. מה שהיה בעבר, סגור לפניך. עם מה אתה מתעסק? רק עם מה שהולך להיות, עם העתיד. דרך אגב, משפט לסוגריים, הרב קוק בספר אות התשובה כותב שכשאדם עושה תשובה, אסור לו להתעסק עם העבר שלו. עיקר התשובה זה מכאן ולהבא. כי אם אדם יתעסק עם העבר שלו, הוא לא יצא מזה ולא יתקדם מכאן ולהבא. הוא תקוע. אבל אני כזה מלוכלך, כזה זה. עזוב, אל תתעסק. מכאן ולהבא. העולם שלנו הוא עולם של בית. אבל השורש של העולם שלנו, הרי הסתכל בתורה וברא את העולם, השורש של התורה שלנו הוא האות א'. האות א' היא אינסוף, היא פתוחה. יש בה אינסוף. אם אפשר לומר, במילים אחרות, איפה מסתתר את האות א' באות ב'? פה. מי שלא שם לב, פה כתובה האות א'. בדקתי. פה היא כתובה. דיינו, יש איזושהי התחלה. יש איזשהו מקור. אומרת האות, אומר הקדוש ברוך הוא לאות א', אל תעלבי. ביחס לעולם הזה, עולם השניות, ב'. עולם של שניים, עולם של בלבול. דרך אגב, למה ביום השני לא נאמר כי טוב? כי נברא בו המחלוקת. כי נברא בו גיהינום. איך חז"ל יודעים את זה? איך חז"ל יודעים שביום השני נברא המחלוקת? זה לא כתוב בתורה, ויאמר אלוהים יהי מחלוקת ויהי מחלוקת. ויאמר אלוהים יהי גיהינום ויהי גיהינום.
ביחד
דברים
המחלוקת.
עצם זה שיש יום שני, שיש שניים, זה עצמו מחלוקת. אם כן, היום השני במהותו הוא מחלוקת, הוא שניים, הוא שניות. אז העולם הזה בטבעו הוא עולם של מחלוקת, הוא עולם של חלקים, הוא עולם של פרטים, הוא עולם של שניים. זה בא לידי ביטוי באות ב', ולכן בריאת הטבע וההיסטוריה מופיעה באות ב', בראשית ברא אלוהים. המקור של העולם הזה, שהופיע אחרי 2448 שנה בפועל, במעמד מתן תורה, אבל הוא בעצם קדם לבריאת העולם, האות א' קדמה לאות ב', היא התורה. ולכן האות א' כתובה בצ'ופצ'יק שלפני מכאן ולהבא. יש איזושהי התחלה, יש איזשהו מקור. אם כן, סיכום של כל הרעיון הגדול הזה, בקצרה. האות א' מבטאת את המקור האלוקי האינסופי, שהוא קדם לעולם, הוא מעבר לעולם, הוא אחדות אחת שלמה, והאות ב' מבטאת את העולם שלנו, שהוא עלמא דפירודה, שהוא עולם של פרטים, שיש בו שניות. הסוד של העולם שלנו זה לגלות את האחדות שבשניות. לגלות את המקור האחד שבהסתעפות השונה והמשונה. דהיינו, כשאנחנו עוסקים במסכת אבות, אנחנו עוסקים בחשיפה של המקור של כל עולם הפרטים שבו אנחנו חיים. אני מקווה שאני ברור, ולא אתם מסתכלים עליי כנופלתי מהרח. אני אגיד אולי במילים אחרות קצת יותר פשוטות. בואו נדבר עכשיו בצורה פשוטה. מה הם שני הנושאים העיקריים שעוסקת בהם מסכת אבות? אנחנו רוצים להבין מהי מסכת אבות, וממילא מהי ההקדמה למסכת אבות, שהיא שמונה פרקים, שמונה פרקים. במה אנחנו הולכים לעשות בכלל? מה אנחנו הולכים ללמוד פה?
מידות, מוסים במשפט?
סליחה, אלא, כן? חסידות. טוב, זה משפט שאני לא יודע מה אתה מתכוון ומה אני מבין. צריך להבין מה זה חסיד. לא יודע מה אמרת. חסד זה טוב או רע? חסד זה טוב או רע? טוב, תלוי. חז"ל אומרים באחד המקומות בתורה, לא חז"ל, התורה אומרת, שאדם ששוכב עם אחת מאיסורי עריות, התורה קוראת לזה חסד. מי זוכר את הפסוק?
חסד הוא.
עושה שלם, בוא נעזור. מה הם שני הנושאים הפשוטים שמסכת אבות עוסקת בהם? מה? מידות. נגיד, מידות ו... הנהגות ו... דעות. דעות. איך הרמב״ם קרא להלכות מידות שלו? הלכות דעות. מסקנה, שמידות זה לא עניין של רגש. מה אני מרגיש, מה אני חש. מידות זה עניין של חוכמה. דהיינו, כשהרמב״ם קרא להלכות מידות, הלכות דעות, הוא בא ללמד אותנו מוסר גדול מאוד. שכשאנחנו לומדים ענייני מידות, זה חייב להיות מחובר לענייני דעות. מי שישים לב, תבדקו אחר כך, שהרב קוק כתב את ספר, למשל, מידות הראייה, יש כפתיחה לספר הזה שתי פסקאות ראשונות, שהן פסקאות עקרוניות מאוד. הפסקה הראשונה של הרב, שכל ברור המידות בדרך הדעת, קודם לבירורן בדרך הרגש. כי אם אני לא יודע מהי כל מידה ומה המידה מלשון מדידה, שיעור וערך של כל מידה, איך אני יכול להיות בעל אותה מידה? אם אני לא יודע את ההגדרה של מידת הענווה, אני יכול בקלות מאוד ליפול במידת העצבות, במידת חוסר האחריות. איפה עובר הקו הדק בין מידת ענווה למידת אחריות? או להפך, איפה עובר הקו הדק בין מידת הגאווה למידת הביטחון העצמי, לקיחת יוזמה, שותפות בתיקון עולם? איפה הקו נמצא? הקו הוא מאוד מאוד דק. אז הרבה פעמים אדם יכול לחשוב את עצמו כאנבטן, אבל הוא בעצם סתם אדם חסר אחריות, עצלן וכו'. לכן אם אני לא לומד מידות, אני לא יודע, אני לא יכול להרגיש אותם, לחיות אותם, להפנים אותם ולחיות אותם. אולי נקרא את המשפט הראשון של הרב. מוסר אביך, מישהו רואה לשולחן? מה? רק שנייה אחת, בוא לא נתפזר. מוסר אביך, מישהו יכול להביא רגע? אין פה. יש או לא? טוב, שיגיע, אם יגיע נקרא. אם כן, מה אנחנו רוצים לומר? מסכת אבות בעצם עוסקת באלף שהוא עומק הבית. האלף הוא המחשבה והרצון, הבית הוא המעשה. העולם שלנו הוא עולם המעשה, הוא עולם הפעולות, קוראים לזה חז"ל עולם התיקון. אבל לפני שאנחנו מגיעים אל המעשה, ישנה מחשבה ורצון שקדמו לזה. ניקח דוגמה פשוטה. אם ישאלו אותך, תגיד, מה עומד ברחוב המאירי 4? מה נגיד? הבניין החדש של מכון מאיר. אבל הבניין החדש של מכון מאיר, אני זוכר שהוא עוד לא היה, היה פה בור גדול. הבניין הזה בעצם הוא לא הבניין שהוא האבנים, הברזל וכו', הוא לא חומר גלם, אלא הבניין הזה הוא המחשבה והרצון לבנות בניין. אם כן, כשאומר הנביא השם בחוכמה יסד ארץ, הכוונה שהמקור של כל, היסוד של כל מציאות מעשית, ארצית, חומרית, טבעית, המקור של כל מציאות כזו היא חוכמה. אם כן, נכון יהיה לומר שמה שנמצא במכון בשדרות המאירי ארבע בקרית משה זה לא בניין בין נגיד חמש קומות, אלא חוכמת האדריכל, רצון האדריכל. תודה רבה. זה מה שנמצא.
סוף מעשה
במחשבה תחילה, דיינו אפילו הסוף של המעשה ולא רק תחילת המעשה, היא אמורה להיות כבר בתחילת המחשבה. אם כן, מסכת אבות היא המסכת שעוסקת באלף שהוא מקור הבית. הבית זה עולם השניות, עולם השניות זה עולם המעשה. האלף, סליחה, זה המחשבה, זה הרצון. אז במה מסכת אבות עוסקת? מסכת אבות עוסקת בתיקון המחשבה ובתיקון הרצון, שממנו השתלשלו תיקון המעשי. אם לא תהיה הגדרה הזאת ברורה, אנחנו בבעיה. אולי רק אני אקרא משפט אחד, כמו שאמרנו קודם. ספר מידות הראייה, יש שתי פסקאות פתיחה. פסקה א', זיכוך המידות בדרך הדעת קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר הרגל? דרך אגב, סליחה שאני סוטה, אבל הערה מתוקה מדבש, ממש, וחשובה לחיים שלנו. למה הקשר המיני שבין איש לאשתו, דהיינו בין זכר לנקבה, במדרגת אדם, נקרא בתורה ידיעה? והאדם ידע את חווה אשתו, אישה בתולה ואיש לא ידעה. הקשר המיני בין זכר ונקבה בבעלי החיים לא נקרא ידיעה. הקשר המיני בין זכר ונקבה של בני אדם נקרא ידיעה. מדוע? אומר הנציב, הערה חשובה מאוד, יש הבדל עקרוני בין הקשר המיני שבין בעלי חיים לקשר המיני שבין בני אדם. הקשר המיני שבין בעלי חיים הוא פיזי לגמרי, הוא מיני לגמרי. הקשר הפיזי המיני שבין בני אדם הוא קשר של ידיעה, דהיינו הוא קשר שכלי מידותי, הלכות דעות, הלכות מידות, שמכוחו אנחנו מגיעים אל הקשר הפיזי. כל התורה כולה רגל אחת, והאדם ידע. ואם אני לא יודע, אז אתה בבעיה. סליחה שאני אומר, אז זה פר ופרה ברפת, כבש וכבשה בדיר, תרנגולת תרנגולת בלול, פיל בפילה בספארי, זה קצת בעיה. לכן והאדם ידע את חווה אשתו. אוי ואבוי, אם אין ידע, אם אין קשר שכלי ונפשי, ובהמשך נראה נשמתי, אז מה שייך פה קשר פיזי? לא שייך. לכן דווקא ברובד הכי חומרי של החיים, הכי טבעי, הכי אגואיסטי, הכי סיפוקי, שהוא יצר המין, דווקא שם התורה צריכה להגיד ידע. כי אם אין ידיעה, איך תתבלר? אם לא, פר ופרה, גם אם אתה רזה. זה לא פשוט. זה לא חיים שלא מצרים, כמו שאומרים עכשיו, זה עצוב מאוד. כתוב בספרים הפנימיים, שעל פי הקשר שבין איש לאשתו בעניינים האלה, מתגלה הקשר שבין האדם לבורו בעולם הזה ובעולמות עליונים. לא אמרנו לבטל את הפיזי, רק אמרנו שהפיזי יגיע מתוך ידע, מתוך דעה. דעה במובן המחשבתי, במובן המידותי, הנפשי, ויותר עמוק מזה במובן הנשמתי הרוחני. יותר עמוק מזה. אם כן, מסכת אבות נקראת מסכת אבות כי היא עוסקת באב. לא רק במובן הפשוט, כפי שכתוב בספרים, וזה נכון, שמסכת אבות נקראת מסכת אבות כי מסופר מה אבות העולם אמרו לנו. וזה גם מסופר בגמרא, בכל המסכתות האחרות, במשנה ובגמרא. אבל רק מסכת אבות נקראת מסכת אבות. למה מסכת גיטין לא נקראת מסכת אבות? למה מסכת מכות לא נקראת מסכת אבות? גם שם מסופר מה אמרו לנו תנאים והמוראים, או לפחות תנאים. אלא מסכת אבות נקראת מסכת אבות כי היא עוסקת באב של כל התורה כולה, שהאב של כל התורה זה א' לפני הבית, שא' לפני הבית זה המחשבה והרצון, תיקון המחשבות והרצונות לפני תיקון המעשים. לכן מה היא מסכת אבות? ספר האבות, ספר האלף שלפני הבית, ספר שמתקן אצלנו, אמור לתקן אצלנו את המחשבות הנכונות וממלא את המידות הנכונות וממלא את המעשים הנכונים. בזה עוסקת מסכת אבות. והרמב״ם כתב הקדמה למסכת אבות, והקדמה שנתחיל היום היא ההקדמה של ההקדמה של מסכת אבות. טוב, שאלה קצת רמי, בבקשה.
אז למה מסכת אבות היא לא
המסכת הראשונה? שאלה יפה מאוד. אם ככה, למה מסכת אבות היא לא, היא לא המסכת הראשונה בבשס? יותר מזה, שאל נדב מקודם, מי ששם לב, מסכת אבות חותמת את סדר נזיקין. מה זה קשור? מקסימום הייתי אומר זה מתאים לסדר זרעים. כן, אמונה. אמונה, זה אמונת תתך, זה סדר זרעים. אמונה סדר זרעים. מה מסכת אבות, ריבונו של עולם, נמצאת בסוף סדר נזיקין? מה זה קשור לנזיקין?
זה הרמב״ם מתחיל כאן לברר בהקדמה, והוא מברר את זה גם בהקדמתו לפירוש המשנה. למה רבי יהודה הנשיא מקים את מסכת אבות שם? דרך אגב, זה מאוד מעניין. כולנו זוכרים את המשנה במסכת אבות שאומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם, אחרי זה עשרה דורות מאדם עד נוח, אחרי זה עשרה דורות מנוח עד אברהם, נכון? מה המשנה הראשונה במסכת אבות? משה קיבל תורה מסיני. היסטורית לבריאת העולם, איזה שנה מדובר? שנת 2448 לבריאת העולם. למה רבי יהודה הנשיא שכתב את המשנה, את מסכת אבות, התחיל את מסכת אבות בשנת 2448? אם לא מעניין אותך מה שקרה עד אז, אז אל תגיד בעשרה מאמרות, ואחרי זה עשרה דורות מאדם עד נוח, ועשרה דורות מנוח ועד אברהם. אם כן מעניין אותך מה היה בעשרה מאמרות ועשרה דורות, אז תתחיל עם המשפטים האלה, את מסכת אבות. אלא בדיוק, בדיוק, כל זה בית. אבל מסכת אבות עוסקת במה? באלף. אז המשנה הראשונה שאיתה צריך להתחיל את מסכת אבות, היא משה קיבל תורה מסיני. מדהים. אז זה ייקח אותנו מקום אחר. נעזוב, נעזוב. תוותר, תרחם עליי, אחרי זה נדבר על זה. שאלות על זה, רבותיי, אנחנו רוצים להתקדם. שאלות על זה? הכל ברור?
אולי יש קשר גם שבית מפנה גב לאלף.
בית מפנה גב לאלף. מה הפשעת?
איך שזה נראה בציר של הפרוטיות. כאילו שבית מפנה גב לאלף.
כלומר, בעולם השניות, קיצור, הוא אומר קשה לחזור בתשובה. שראתי שמך פרטי. מתוק?
יוסף.
יוסף אומר קשה לחזור בתשובה. יותר מתוק להיות בבית כלפי חוץ. האלף לא נראית מתוקה. אבל כשמוסיפים מתיקות, מגלים שהאלף היא יותר מתוקה. מאלת הגעת, תראה מה זה. מישהו פה רוצה לומר משהו? חבר'ה, ברוכים הבאים למכון מאיר. במכון מאיר כולנו משפחה, לא מתביישים, אין דיסטנס. בסדר? אנחנו רוצים ללמוד ביחד, זה לא הרצאה, אנחנו לא באוניברסיטה. בבקשה. כן. מה הייתה התשובה למה? עוד לא דיברנו על זה. לא, למה התחיל במשה קיבל תורה מסיני? ענינו. כי מסכת אבות שעוסקת באלף שלפני הבית, חייבת להתחיל באלף שלפני הבית. עם כל הכבוד לעשרה מאמרות, השורש של עשרת המאמרות הוא עשרת הדיברות. וזה ההבדל בין דיבור לאמירה, אבל זה נושא אחר, נעזוב את זה כרגע. זה עוד לא ענינו. לזה עוד לא התייחסנו. אם כן, אם ישאלנו אדם, מה אתם לומדים ביום שלישי בשעה 12? נגיד לו, אנחנו לומדים ספר שמונה פרקים לרמב״ם, שהוא הקדמה למסכת אבות. ישאלנו אותו אדם, אתה מוכן להסביר? כן. אנחנו לומדים את האלף שלפני הבית. אנחנו לומדים את סדר המחשבות וסדר הרצונות, שהאדם צריך להפנים בקרבו, עוד לפני סדר הפעולות והמעשים שהוא פועל ועושה. אם כן, הספר הזה שמונה פרקים, לכן אמרתי מקודם לכאורה, הוא לא ספר שעוסק רק בענייני מוסר. הספר הזה הוא ספר שעוסק בענייני מחשבה, נקרא לזה, ונפש, שכל ונפש. מחשבה ומידות. אמונה ומוסר. דרך אגב, אותו דבר ספר מסירת ישרים. אותו דבר ספר מוסר אביך מידות הראייה. אותו דבר. רק השאלה באיזה רמה לומדים את זה? איך לומדים את זה? זאת השאלה. איזה הקדמות? גם מסכת אבות, בוודאי ההקדמה למסכת אבות, בוודאי ההקדמה להקדמה של מסכת אבות, עוסקת בשורשי המחשבה והרצון.
הספר הזה זה האלף של האלף.
נכון. הספר הזה הוא האלף של האלף. וההקדמה היא האלף של האלף של האלף. דרך אגב, בגימטריה הקטנה, אנחנו אור לג' אלול ברוך השם, אברהם, יצחק, קוק. שמתנו לזה? א', 1, י', 1 בעשרות, ק', 1 במאות. וכל זה מתוך כהונה, שהיא האחד שבישראל. אם כן, הקדוש ברוך הוא שלח את הרב לעולם, בתקופה שבה אנחנו חיים בעולם של פירוד, לגלות לנו את המקוריות של כל דבר. אברהם, יצחק, קוק. א', י', ק'. זה לא דרשות. למרות שזה נשמע סקופ יפה. זה באמת ככה, כי כל מי שלומד תורת הרב הוא רואה את זה. שהרב ברוך השם פותח לפנינו את הצוהר לאלף שמתגלה בעומק הבית. אף על פי שבעולם שלנו שהוא בית, עולם השניות, אנחנו מבולבלים. אנחנו חיים בעולם של בלבולים. דרך אגב, מומלץ מאוד מי שרוצה כפתיחה לכל הלימוד הזה, גם לקרוא, כמו שאמרנו, במאמרי הראייה את המאמר של הרב קוק על הרמב״ם, וגם במאמרי הראייה יש מאמר שנקרא אחדות ושניות. אם אינני טועה, עמוד 230 ומשהו, וארבע אולי, שם הרב מטפל בדיוק בסוגיה הזאת. שהעולם שלנו הוא עולם של שניות, אבל מקורו הוא אחדות, וכל מגמת בריאת העולם היא לגלות את האחד שבשניים. דרך אגב, איך זה מופיע בקטן? כתמצית הבריאה כולה? האחד שבשניים? נו, אמרתי כבר את התשובה. איפה זה מופיע בקטן? במשפחה. נכון? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, במילון של התורה, על פי המילון של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. צריך להבין מה זכר ונקבה. אם כן, האדם שהוא אחד, מופיע בשניים. אם כן, כפי שהאדם חי את המערכת הזוגית שלו, דיינו את האדמיות שבו, כך הוא בעצם בכל מערכת החיים שלו. מה שמופיע אצלך בזוגיות, זה מה שמופיע בקשר שלך עם העולם, עם ריבונו של עולם. זה המפתח. זה סוד האחדות שבשניות. לכן כשאומרים לבן אדם, תהיה בן אדם, מה אומרים לו בעצם? תתחתן, אבל בלי לחץ. כי אדם ולא אישה אינו אדם. איך אנחנו יודעים? זה כתוב בתורה. זכר ונקבה. אז אדם ולא אישה אינו אדם. ולא תורה. כי תורה היא אחד, היא לא שני. מה?
מעודד אני
מעודד. מעודד מאוד. באמת זה מעודד. זה ממריץ אותנו להתחתן. רק בזמן הנכון.
גם המטרה של החתונה זה להביא ילד לעולם.
לא. אתה ספרדי. זה מה שכתוב בשולחן ערוך. מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. מסקנה בפשט, שלפי השולחן ערוך, מטרת הנישואין היא ילודה. דהיינו, עם ישראל, המשך הדורות של עם ישראל. אבל הרמ"א מיד אומר, אדם בלא אישה אינו אדם. משמע, יש ערך לא רק לתולדות של הזוגיות, אלא יש ערך לזוגיות מצד עצמה. ואם תרצה לומר שזו מחלוקת ספרדים אשכנזים, יבושם לך, אני לא הייתי אומר את זה.
אם תחבר רב ביחד בגימטריה, זה יוצא 44. ילד זה 44.
נו, אז מה?
טוב, יפה. הרבה מובלי תורה, אדם
שלו. רגע, איך בו אבן העזר? יש פה שולחן אורך אבן העזר?
מתוק, תמתוק.
הוא ממש לא. תסתכלו, בקיצור, אבן העזר, סימן א' על הכלל. השולחן ערוך אומר, מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות, אומר מיד הרמ"א, אדם ולא אישה אינו אדם, ולא תורה ולא חומה ולא ברכה, כל הגמרא ביבמות. אם כן, יש לה שני כיוונים, שתי מטרות. מטרה ראשונה, העמדת עם ישראל לדורות הבאים. מטרה שנייה, עצם הזוגיות, עצם הופעת מציאות אדם נורמלי. לכן סליחה שאני אומר, אדם רווק הוא לא נורמלי. הוא אדם חולה.
שומרים בחטא כל הזמן אומרים.
התחלת לדבר בסיסמאות של דתיים, הוא אדם חולה. הוא אדם חולה. אתה מדבר דברים שאתה לא מבין אותם, אני מדבר דברים שאתה לא מבין אותם מצוין. ולכן אתה מנסה לעגל את הפינות, כי זה קשה מה שאני אומר. אדם לא נשוי, זה אדם חולה.
נפש.
דרך אגב, אדם נשוי שהזוגיות שלו היא לא נורמלית.
אני
יכול להיות
חולה.
אני לא מבינה
מה
אין לו
תורה
לבן אדם.
לא,
אני לא
חצי בן אדם.
כי
הקדוש ברוך הוא
ברא אותנו שניים, מה נעשה? ברור זה שייך. כי מה זה תורה? אנחנו בוכים, נדב, אנחנו בוכים, אני לא רוצה לברוח. תעשה, לא רוצה לברוח. הקדוש ברוך הוא ברא צורת אדם שלמה, איך שהוא החליט. הוא החליט שצורת אדם שלמה היא זכר ונקבה. דרך אגב, זה מאוד מעניין שאלה לשיעורי בית. לאחר שהקדוש ברוך הוא הוציא את הצד הנקבי מהזכרי, כתוב שהקדוש ברוך הוא הביא את הנקבה
אל האדם,
ולא אל האיש. משמע שגם הצד הזכרי שבאדם, לאחר שסולק ממנו הצד הנקבי, עדיין כולל צדדים נקביים. נכון? הרי מה מחפשת בחורה טובה? בחור רגיש.
בחור שהוא קצת נקבה. מה מחפש בחור טוב? לא בחורה שהיא קצת זכר, ממש לא. אם כן, לאחר שהקדוש ברוך הוא סילק את הצד הנקבי מן האדם והוציא אותה, את הצד הנקבי מהזכר, למרות זאת עדיין הזכר נקרא אדם. משמע, קצת לעודד את אבי, שאדם ממין זכר, גם אם הוא לא נשוי, הוא קצת אדם. אבל בתנאי, אבל בתנאי שבפגישה, שהוא מתנהג בפגישה, קצת בצורה נקבית, דהיינו רגישות, תשומת לב, אחריות. לא, זה חשוב מה
שמעתי שאיזה בן איש
אחד
במרכז רב, אז הוא...
בן איש זה בן ישיבה.
בסדר, זה בן ישיבה, אחד במרכז רב, הוא פשוט צייר את הפגישה, הוא אמר שאני מראה לך בו את השיעות הבטמפיירה.
אבל למה אתה אומר, למה אתה אומר, למה אתה אומר בן איש ואתה אומר את שם הישיבה? תגיד אני ככה, מה אתה אומר? חס ושלום, לא יהיה בן איש ולא מרכז הרב.
הרב, יש לי קושיה על מה שאמרת.
מה, בנושא הזוגי? זה לא הנושא.
משהו ממש קטן.
לא הנושא. דקה, לקחתי זמן.
אומרים שכאילו שהיו שניים וידעו פה נהיה אחד. ותכלס מה שהיה פעם, שהיו כל אחד מתחתן עם ארבע אנשים, אז זה לא באמת שזה שלם.
מכאן הבנו שהמושג זכר ונקבה בתורה הוא לא גוף. הוא לא מין. זה לא מין, זה לא סוג מין. אלא זכר ונקבה זה מושגים אחרים לגמרי, ולכן יכול להיות שהנקבה היא מהנקבות. זהו, עניתי לך.
שומעים שבאדם מתחתן, הוא מצא את החצי השני שלו,
ברור, נכון. החצי השני הזה יכול להיות מורכב מעשרה חלקים, מה זה משנה?
אז פעם זה עשרה חלקים.
עד חרם דרבנו גרשום, שמסיבות כאלה ואחרות, אמר השם. עד שהופיע החרם, שאסור להתחתן עם שתי נשים.
זה נוגד את מה
שכל זמן... זה לא נוגד, כי המושג שלך של חצי זה חצי ועוד חצי. המושג שלי של חצי זה חצי מדבר שלם, אבל החצי הזה יכול להיות 100.
אלף.
ודאי. סליחה, אני לא מבין. רגע, סליחה, סליחה. איך אדם, איך איש יכול לקדש אישה? יש לי עוד 20 שניות. איך איש יכול לקדש אישה? בשלושה דרכים. כסף, שטר וביה. למה היום לא מקדשים על ידי ביה? כי אנחנו אנשים קטנים ולא יכולים לכוון את הכוונות המתאימות על ידי ביה. אלא נהיינו סוסים בערובה. אז אי אפשר, אז מה, החכמים עקרו אפשרות קידושין מדאורייתא? כן. בזה עצרנו את הנושא. בנושא הזה עצרנו. בסדר, זה נושא אחר. טוב, מתקדמים רבותיי. אם כן, אנחנו הולכים ללמוד את מסכת אבות, או יותר נכון את ההקדמה למסכת אבות, שמסכת אבות והקדמה למסכת אבות היא 8 פרקים, עוסקים בענייני המחשבה והרצון, תיקון המחשבות ותיקון הרצונות, שקודמים לתיקון המעשה. בקיצור, במשפט אחד, אנחנו הולכים לגלות את האלף שבבית. זה הכל. אף? אף. בעניין אף. משה שואל, למה כתוב מסכת אבות בלשון מעשי ולא לשון מופשטת? לא הבנתי את השאלה? דרך אגב, סתם ככה, אם כבר השאלה כתובה כאן על המסך. המילה מסכת. בואו נרוויח עוד משהו. למה התלמוד נקרא מסכת? מה זה מסכת? המשנה, הגמרא, מסכת. מה זה מסכת? משל מה? מסכה, ניסוך. נכון? דיינו, כשאני לומד גמרא, אני לומד דבר שיש בו מסכה. דבר שיש עליו מסך. והתפקיד שלי כשאני לומד גמרא, הוא לחשוף מה נמצא מאחורי הבמה. מה נמצא בשורש. אם כן, כשכתוב לי במשנה, כשהמשנה כותבת מקרה ודין, זה סך הכל לבוש מסכתי של רעיון אמוני, מחשבתי, מוסרי, שמתגלה באופן מעשי במקרה הזה על ידי הדין הזה. ואם אני לומד את הגמרא ברמה של מקרה ודין, נשארתי ברמת המסכה. מסכת. אם כן, אנחנו צריכים לחשוף את המסכת. לחשוף את המסכה, זה נקרא בגמרא גלי מסכתה. דוד, אומרת הגמרא, גלי מסכתה. שאול לא גלי מסכתה. דוד היה יודע לגלות את המסכה. טוב, סוגיה שלמה שם מורכבת. בבקשה. ההקדמה ל... אני לא אבראה לאט, דבר איתי לאט. אתה מדבר על ההקדמה של הרב קהתי, זצ"ל, למסכת אבות. מה השאלה?
אומר שבעצם הכנסת תבוא לספר, ספר מוסר, הדרכתי, ובעצם הסיבה שהוא נכתב בצורה הזאת היא להראות שבשונה שהמוסר הטבעי של, של העמים, גם המוסר הטבעי שלנו גם הוא ניתן מסיני. זאת אומרת שגם ההתנהלות
הטבעית... עוד לא הגענו לזה. תכף יגיד הרמב״ם בהקדמה להקדמה, שמע אמת ממי שאמרה. ולכן גם אם אני אקח דברים מאריסטו, מה אכפת לך? אבל בתנאי שמי שאמר את זה, זה הרמב״ם. אנחנו לא מקשיבים לאריסטו, אנחנו מקשיבים לרמב״ם. וגם אם הרמב״ם מצטט את אריסטו, אז זה נהפך לדברי הרמב״ם. ולא אריסטו. איך? נלמד. זה כתוב בסוף ההקדמה. אני לא מבין, זה כתוב בסוף. סליחה, אני לא יודע מה אתם רוצים. זה כתוב. נראה בהמשך, נראה.
זה לא הנגודה, כי הם
ניתנו
גם כן למשה
בסיני. נראה בהמשך. אתה שואל שאלה יותר עקרונית, נדב שואל שאלה יותר עקרונית. האם מסכת אבות זה ספר שמתאים לכל המין האנושי, או רק לסגולת ישראל, רק לעם ישראל בתוך המין האנושי? זה אתה שואל? רק שנייה. זה אתה שואל? תשובה, רק לישראל. אז למה הרמב"ם לקח מאריסטו? נראה. נראה בהמשך, אז נראה. הרמב״ם בעצמו כותב, אמנם הם עניינים, מה שאני הולך ללמד אותך, הם עניינים לקטטים, אני קורא לקראת סוף ההקדמה, הם עניינים, עמוד קוף נון ה', שורה שלישית מלמעלה, אמנם הם עניינים לקטטים מדברי חכמים, במדרשות ותלמוד וזולתם מחיבוריהם, ומדברי הפילוסופים, גם כן הקדמונים והחדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם, ושמע האמת ממי שאמרה. ואל יחשוש, אל תחשוש, אם אני אומר את זה בשם אריסטו, או אפלטון, וכול זה הדרך, או סוקרטס, מה אכפת לך? כי אני הרמב״ם גיירתי את זה. לכן האיש שמונה פרקים זה דברי אריסטו, חס ושלום. שמונה פרקים זה דברי הרמב״ם, שידע איך לקחת את דברי אריסטו. מה לקחת, מה לא לקחת, מה לקחת ולשפץ, מה לקחת ולסייג, מה לקחת ולקלף, וכו' וכו'. שמע האמת ממי שאמרה. דרך אגב, מי שהוא לא במדרגה של שמע האמת ממי שאמרה, שיסגור את הספר אליך הביתה. צריך כאן בגרות, לשמוע את האמת ממי שאמרה. כי זאת אמת. אז אם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו לומר אמת, גם אם הוא גוי, שמע לו. אנחנו נכנסים פה לסוגיות שלמות, מה יש לקחת מאומות העולם, מה לא, בואו נשים את זה בגדר הזה, כשנגיע לשם אולי נדבר על זה יותר. בבקשה, כן.
היום יבוא מישהו להגיד מה נגיד שם הרב להתחיל לנגן דברים,
נשמע
לו,
או
רק
לרמב"ם,
כי זה
הרמב"ם. נכון. ממשה עד משה, לא קם כמשה?
אז בעצם היום לא
נראה לך. זו שאלה גדולה. אני לא הייתי אומר את זה בצורה נחרצת.
אם זה אמת, זה אמת.
תראה, לא לחינם, הרמב"ם בהקדמתו למשנה, סוקר את כל שלשלת הדורות עד סיני. כי זה מסיני. נכון? הוא עושה את כל ההשתלשלות, הוא מדל את כל ההשתלשלות. רמי, כן.
זה מפריע לי עדיין. זה ספר חוכמה שזה ספר...
זה ספר תורה.
יש את המשפט שאומר שבחוכמה בגוי תאמין, בתורה אל תאמין.
ברור, אבל אם הרמב״ם, אם חכמי ישראל במהלך הדורות, אם חכמי ישראל במהלך הדורות ראו אצל אומות העולם דברים טובים, אז הם לקחו מהם את אותם הדברים הטובים, בין אם הדברים הטובים האלה הם הנהגות מעשיות, כמו למשל רמזור כיכרות, מה אכפת לנו שימציאו את זה בבית צ'כיה, סתם דוגמה, לא יודע איפה ימציאו, ועד כדי אפילו פילוסופיות בדבר האלוהות. ואם אתה רוצה להאריך בזה, אז אין היה שבת ב' תחילת סוגיית דרכי האמורים, אינני טועה, עמוד 125, ומקור שני ספר עדר היקר, מאמר שנקרא המחשבות. יש שם הרב מחלק את סוגי המחשבות של הגויים לשלושה סוגים, ואנחנו יכולים לקח, והיו שלוש גישות אצל חכמי ישראל איזה צדדים צריך לקחת מאומות העולם. עמוד 125 ועדר היקר, מאמר נקרא המחשבות, מאמר חשוב מאוד, חשוב מאוד מאוד, שזה משלים קצת את שמע האמת ממי שאמרה. אולי כשנגיע לפה בהקדמה נדבר על זה קצת. טוב, נראה לי שזה מספיק עד לפה כל ההקדמה הארוכה הזאת. אז בואו נתחיל טיפה לקרוא בפנים. הקדמה. אמר שמואל בן יהודאי בן טיבון, שהוא המתרגם, שתרגם, אחד המתרגמים של דברי הרמב״ם. אמר שמואל בן יהודאי בן טיבון, אמר הרב המחבר הרמב״ם, זכר צדיק לברכה. הנה בארנו בפתיחת זה החיבור. דהיינו, בהקדמת פירוש המשנה, תכף נראה כמה שנספיק היום. מה הייתה הסיבה בסום המחבר, דהיינו רבי יהודה הנשיא, זאת המסכת, דהיינו מסכת אבות, בזה הסדר. כלומר, כבר בהקדמתי לפירוש המשנה, אומר הרמב״ם, בארתי לך, מדוע רבי יהודה הנשיא שיבץ את מסכת אבות בסוף סדר נזיקין? כי לכאורה זה לא מתאים לסדר נזיקין. סדר נזיקין במה עוסק? בדיני ממונות, ובדרך כלל בנזקים שקשורים בדיני ממונות. אז מה עכשיו קשור לעניין הזה? סוגיות של תיקון מחשבות ותיקון רצונות. לכאורה סדר נזיקין הוא סדר ממשי, פרקטי, מעשי מאוד. מה זה קשור עכשיו למסכת אבות? אומר הרמב״ם, אני כבר הסברתי לך, בהקדמה לפירוש המשנה, שני נימוקים הסברתי לך, שניים שאולי עם שלושה נראה תכף שניים, מרכזיים. מה הייתה הסיבה שבגללה רבי חבוד הנשיא סידר את מסכת אבות בסדר נזיקין? מה הסיבות? אומר הרמב״ם, שתי סיבות. מי שיש לו את ההוצאה הזאת, הזאת, של הוצאת מוסד הרב קוק, אז יש הערות למטה, נכון? יש הערות לפי האותיות. אז הנה בארנו בפתיחת זה החיבור, בהקדמתו, הקדמה לפירוש המשנה, ואם תראו באות ו, בסדר נזיקין, כתוב בסוף, ראה למעלה, הקדמת המשנה, עמוד נון א', נון ד', נכון? אני קורא, כן? אז נא לפתוח בהקדמה לפירוש המשנה, עמוד נון א'. תסתכלו בעמוד נון א' למעלה, שורה רביעית, חמישית מלמעלה. אחר כך חילק המאמר בנזיקין, הגענו לסדר נזיקין, וחילק המסכת הראשונה לשלושה חלקים, התחיל בבא קמא וכו' וכו', בבא קמא, במציע בבטרה וכו'. דלגו טיפה, בהוצאה הזאת איזה עמוד? מ"ז. בהוצאה של רב שילת עמוד מ"ז. תעברו קצת הלאה, תגיעו לעמוד נון ד' למעלה, בהוצאה של רב שילת עמוד. וכאשר נשלם לו מה שצריך אליו השופט.
בספר הזה
עמוד מ"ז. אוקיי. בספר שלנו כאן, אז זה עמוד נ"ד. דרך אגב, למי אין ספרים? למי אין ספר? וואו. אז קודם כל אני מתנצל שלא צילמתי. ב', מי שיכול להשיג ספר, כדאי. להשיג יש שתי אפשרויות. או לקנות, ומומלץ לקנות, לא נראה לי שזה עולה יקר. חשוב שהספר הזה יהיה בבית, כי יום אחד הילדים שלכם ושלנו יצטרכו ללמוד את זה. וגם אנחנו דרך אגב, נראה לי זה עולה 30 שקלים. אפשר אם תרצו לעשות הזמנה מרוכזת של זה, בלי נדר, אני אשתדל לדאוג לזה. ב', אם לא, אז יש פה מלא ספרים מסתובבים כאן, 8 פרקים, הקדמות. ואם בכל זאת יישאר חוסר, אז נצלם. בסדר? אז רק פעם הבאה נעלה בו עם ספר. בלי נדר, אני מקווה שאני אצליח לצלם לפחות 50 עותקים, אבל כל פעם אנחנו נצטרך לצלם, אז... רק צריך לזכור את זה. אז עמוד נון דלת, וכאשר נשלם לו מה שצריך אליו בענייני נזיקין, מה שצריך אליו השופט, שהרי דיני נזיקין ודיני ממונות הם מובאים, הוא בא אל השופט אשר יהיה בימים ההם, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אין אלוהים אלא דיין וכו'. וכאשר נשלם לו מה שצריך אליו השופט, דרך אגב זה מאוד מאוד מעניין, למי נכתבה מסכת אבות? למי נכתבה מסכת אבות? לכל עם ישראל. אם כן, איך יכול להיות שהמשנה הראשונה, שהיא משה קיבל תורה מסיני מסר לשם וכו', הם שרו עד אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים: היו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. היו מתונים בדין, למי זה נאמר? לכאורה לדיינים, לשופטים. העמידו תלמידים הרבה, למי זה נאמר? לכאורה לראשי הישיבות. עשו סייג לתורה, למי זה נאמר? לכאורה לפוסקי ההלכות. אם כן, שלושת מדרגות או שלושת צורות ההנהגה בישראל: הדיינים, הרבנים והפוסקים. אבל מסכת אבות אמרה לכלל ישראל, אז למה המשנה הראשונה עוסקת בהנהגה? המשנה הראשונה הייתה צריכה להיות משנה שמתאימה לכלל ישראל. פירושים רבים על השאלה הזאת. מה? אז אומר עופר, כי הרבה מאוד תלוי בהנהגה. מעין הדבר הזה גם רומז פה הרמב״ם, אם המערכת האחראית על החברה הישראלית תהיה מה שהיא צריכה להיות, ממלא כל החברה כולה תואר מהאור הזה. ואם חס ושלום להפך, אז להפך. טוב, יש גם הסברים אחרים. בכל אופן, וכאשר נשלם לו מה שצריך אליו השופט, דיני נזיקין וממונות, התחיל באבות, אומר הרמב״ם, ועשה זה לשני העניינים. יש שתי סיבות שבגללן רבי יהודה הנשיא סידר את מסכת אבות בסדר נזיקין. מדוע? האחד, הסבר לכאורה טכני, אבל הוא עמוק מאוד, עקרוני מאוד. כדי להודיע שההסכמה והקבלה אמת ונכונה וקיבלו העם מעם, דהיינו, כדי שאתה בא לדין והשופט פוסק מה שפוסק, אם הוא שופט של על פי תורה, על פי דעת תורה, לא תגיד, מי אמר לך שהוא צדק? הוא חכם? אני לא פחות חכם. יש לי לא פחות הקיום ממנו. מה יכריח את הנידון בדין לקבל את פסק הדין? ההכרה שמה שפסק השופט, הדיין, בדור הזה, זה בעצם משתלשל מאז משה רבנו בהר סיני. כשמשה רבנו היה בלשכה עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה, שם הקדוש ברוך הוא לימד אותו את מה שפסק השופט הזה 2,000-4,000 שנה אחר כך. פחות מ-4,000, 3,500. אז א', כדי שתהיה סמכות משפטית לדיינים שבכל דור ודור, חשוב שמסכת אבות תהיה בסדר נזיקין, כדי שנבין שכל דיני הנזיקין משתלשלים מהר סיני. מהקדוש ברוך הוא בעצמו. דרך משה רבנו וכל החכמים במהלך הדור. ולכן הוא בא אל השופט אשרי בימים ההם. וכל דור ושופטיו. מה?
אז למה לא בתפילת הנזק?
שאלה יפה, אבל לא נגיע לזה היום. שאלה יפה. העניין האחד, כדי להודיע שההסכמה והקבלה אמת ונכונה וקיבלו העם מעם, ולפיכך, היות וקיבלנו את זה דור מדור, עם העם, הכוונה דור מדור, ולפיכך ראוי לכבד החכם מהם ולהושיבו במעלה נכבדת. מדוע? לא בגלל שהוא חכם, אלא בגלל שהוא מקובל. מה זאת אומרת מקובל? מה זה המושג קבלה בפירושו הפשוט? וזה עומק הפירוש. קבלה, קיבלתי מהדורות הקודמים. קיבלתי. מי שישים לב, רבי יהודה הלוי, מאמר ראשון, בונה את עיקר האמונה שלו, לא על ההיגיון, ולא על דבר אחר, ולא על ההוכחות, אלא על הקבלה. על המסורת, מה שקוראים, למרות שהמשפט הזה הוא משפט מסוכן, צריך להבין מה אמרנו עכשיו. בכל אופן, סוגיית המסורה, קבלת התורה מדורי דורות, מאז הר סיני, עד הדור שלנו, היא עניין מאוד עקרוני, ולכן מסכת אבות בא ללמד אותנו שכל מה שהשופטים אומרים לך בדור הזה, כמובן אנחנו מדברים על בית דין של תורה, כל מה שיגיד לך הרב, הפוסק של הדור הזה, זה בעצם משתלשל מאז הר סיני, במהלך הדורות, זה דבר ראשון, ולכן תכבד אותו. בשביל שהגיע הקבלה אליו שהוא בדורו כמו אלו בדורם, וכן וכו' וכו'. וכן אמרו, אם באנו לחקור אחרי בית דינו של רבן גמליאל, צריכים אנו לדון אחר כל בית דין ואחר כל בית דין ובית דין שעמד ממות משה ועד עכשיו. ואמרו, שמשון בדורו כשמואל בדורו. ובעניין זה יש מוסר גדול לבני אדם, שלא יאמרו, מדוע נקבל משפט פלוני או תקנה דיין פלוני. אין הדבר כן, שהמשפט אינו לפלוני השופט, אלא לקדוש ברוך הוא שציווה אותנו בו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להגיע לשופט, ובאת אל השופט אשרי בימים ההם, וכל דור ושופטיו. זאת סיבה ראשונה. וכן, סיבה ראשונה, מדוע מסכת אבות ממוקם למסכת נזיקין, כדי לקבל את דבר הדיינים כהלכה למשה מסיני. לא ברובד הלכתי, אלא ברובד הרוחני הרעיוני. והדבר השני, כמה הדבר השני חשוב, נשלים את זה פעם הבאה, כבר אחת. והעניין השני, שהוא רוצה לזכור במסכת זו, מוסר כל חכם מן החכמים עליהם השלום. דהיינו, אל תחשוב שהדיין הוא דיין כי הוא יותר חכם. יש לו יותר אינפורמציה, דהיינו תעודות התלויות על הקיר בכניסה לבית המשפט. לא. הדיין הזה הוא דיין, לא מכוח חוכמתו, אלא מכוח רעיונותיו, מוסרו, אידיאליו. כמו שכתוב בגמרא, למה הפסקה לך כבית הלל ולא כבית שמאי? לא כי הם היו יותר חכמים, אלא מידותיהם היו יותר מתאימות לדור. זה עניין של מידות, זה עניין של דעות, זה לא עניין של חוכמה ואינפורמציה. אם כן, חשוב שבסוגיות שעוסקות בהכרעות שכליות של דיני נזיקין ודיני ממונות, נבין שמה שנותן את הכוח לחכמים זה לא הכוח השכלי, אלא הכוח האידאי. איזה רעיונות ממלאים את מוחם ואת ליבם, איזה מדרגת מוסר הם חיים. כמובן, אדם לא יכול להיות שופט אם הוא לא יודע את ההלכה, זה ברור, אבל לא זאת הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא דווקא מדרגתו המוסרית ונקרא לזה מחשבתית רוחנית. ומי יותר צריך לזה כמו הדיין? הדיין חד ושלום יכול להתגאות על הציבור? אני חכם? אני יודע? לא. בוא נבדוק אם אתה אדם מוסרי, ואם אתה אדם ערכי, ואם אתה אדם אלוהי, או לפני שאתה אדם חכם. ואין אדם צריך לזה הדבר כמו הדיינים. מדוע? כי אם עמי הארץ לא יהיו אנשים מוסריים במובן המחשבתי והמוסרי והערכי, זה נורא, אבל אין ההזק לכל ההמון, אלא לבעליו בלבד, כי אין להם השפעה. אבל השופט, כשלא יהיה בעל מוסר וצנוע, יזיק לעצמו ויזיק לבני אדם. לפיכך היה תחילת דבריו מסכת אבות במוסר הדיינים, כמו שאמרו היום תונים בדין וכו'. טוב, התחלנו הקדמה להקדמה של ההקדמה. שבוע הבא נמשיך בעזרת השם. תודה רבה.